שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. היום הוא יום רביעי של השבוע, ובאולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום, שלום איתן.
לאחר ספירה של כמעט 90% מקולות הבוחרים, ועוד לפני שנספרו 500,000 המעטפות הכפולות שעשויות לשנות את התוצאות הסופיות, הבחירות שהתקיימו אתמול לא סיפקו לנו תשובה ברורה מי יהיה ראש הממשלה הבא, איך תראה הקואליציה הבאה, או איזו הנהגה תהיה למדינה, ובעיקר מה תהיה המדיניות שלה. גם היום אי הוודאות הפוליטית נמשכת, ולא מן הנמנע שהיא תימשך עוד חודשים ארוכים, ושנלך שוב לבחירות, החמישיות במספר בתוך שנתיים.
טוב, אז למרות זאת אין לנו ברירה, אלא לנסות ובכל זאת לעשות קצת סדר בתוך התוצאות שקיבלנו עד כה, להוציא מהן תובנות ראשוניות, ולספק ניחוש מושכל כיצד בכל זאת אולי תיראה הממשלה הבאה, ומה עשויה להיות תפיסת העולם שלה בשורה של נושאים, ובעיקר במישור הכלכלי. לשם כך אנחנו נארח באולפן את עורך הארץ, אלוף בן, שינתח את התמונה הפוליטית, את רותם שטרקמן, סגן העורכת של דה מרקר, שאימו נתמקד בתמונה הכלכלית, ואת נתי טוקר, שבדק את דפוסי ההצבעה בחברה החרדית, ומצא שם כמה דברים מאוד מעניינים. אנחנו מתחילים.
שלום לאלוף בן.
שלום.
עורך הארץ, בשעת ערב ובאמצע הלילה היה עוד נראה שבנימין נתניהו בכל זאת יכול להקים ממשלת 61, ושבעצם המפתחות ימסרו לנפתלי בנט. זה לא בדיוק קרה בבוקר. איפה אנחנו עומדים היום? שעה, מה אנחנו עכשיו? 14:10.
בשעה 14:10, התרחיש של בחירות חמישיות, כלומר נתניהו נשאר ראש הממשלה, בראש ממשלת מעבר, בראש ממשלה, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, אבל הוא עדיין ראש הממשלה. ואין ראש ממשלה אחר, ועדיין התרחיש היותר סביר הוא שנתניהו יישאר, ולא שבשבועות הקרובים יופיע אדם אחר. לנתניהו יש שתי בעיות, לפי התוצאות המסתמנות. אחת, שכבר ראינו אתמול בלילה, הוא תלוי לחלוטין בנפתלי בנט. אין לו אפשרות אמיתית לשום קואליציה בלי בנט, משום שגם אם לכאורה הוא יביא את גנץ במקום בנט, אני מתקשה לראות את גנץ או את מנסור אבס הולך עם סמוטריץ' ועם פלגת נועם. בצד השני, פתאום בוקר הופיע כוכב חדש בשמי הפוליטיקה, וזה מנסור אבס והרשימה הערבית המאוחדת. וכאן קרה דבר שלא קרה אף פעם, שמפלגה ערבית לחלוטין לא משותפת, בלי חבר כנסת יהודי, בלי דוב חנין, בלי אופר כסיף, היא לשון המאוזניים. תפקיד שמילאה שס, שאולי המודל של המפלגה האסלאמית הזאת לפני 30 שנה, בממשלות של שמיר ופרס, ממלאת היום מפלגה דתית ערבית, בעצם דבר חדש שלא הכרנו, והיא יכולה לקבוע על איזה גוש היא תלך. עכשיו, יש כאן לא רק את הקמת הממשלה, יש פה כמה דברים אחרים שעומדים על הפרק. האחד הוא בחירת יושב ראש הכנסת. ואימו ברקע אותו איום על נתניהו לחוקק את החוק הפרסונלי, את חוק לא תורכב ממשלה על ידי נאשם בפלילים.
שזה אגב דבר שאפשר להוציא אותו לפועל די מהר, אם בעוד שבועיים הכנסת החדשה מושבעת, אז אפשר בעצם להשיג רוב שבא ואומר, אנחנו ממנים יושב ראש כנסת חדש.
כן,
תיאורטית.
לא, יצטרכו למנות יושב ראש כנסת חדש קודם כל. שאלה מי זה יהיה. ופה יהיה המבחן הראשון של מנסור אבס, שהיה כזכור סגן יושב ראש הכנסת היוצאת, מנע בשעתו על ידי הצבעה חוזרת את הקמת ועדת החקירה הפרלמנטרית לפרשת הצוללות, וזה בעצם היה הסימן הראשון של הליכתו עם נתניהו. ואולי ירצה להיות עכשיו מועמד ליושב ראש, ויכול להיות שיש לו סיכוי לקבל את זה. הדבר השני, שהוא לא פחות חשוב גם לעניינו של נתניהו, וכמובן בכלל המדינה, הוא בחירת נשיא המדינה, שגם היא תקרה בזמן כהונתה של הכנסת הזאת. גם אם יוכרז על בחירות חמישיות, לאחר שתיקשה להרכבת הממשלה 90 יום לקמפיין, זה יהיה בקיץ. הנשיא ריבלין מסיים ביולי, הבחירה צריכה להיות במאי או ביוני. גם את זה תצטרך לעשות הכנסת הזאת. וגם פה, אמנם זאת הצבעה חשאית, אבל יש פה הרבה סחר מחר. וזהות הנשיא קריטית, כי ייבחר מי שיבחר, נתניהו בוודאי יישא את תקוותו שאם משפטו יימשך, אותו נשיא ייתן לו חנינה.
כן, אבל, מלא, אבל מלא למה אתה שם את מנסור אבס בגוש נתניהו?
אני לא שם אותו בגוש נתניהו.
נתניהו.
כי עד עכשיו ההתנהלות הפוליטית שלו הייתה יותר קרוב לגוש נתניהו.
כי נתניהו הוא ראש הממשלה ויש לו מה למכור, אבל אולי מישהו מבין המועמדים האחרים, למרות כל הסיטואציה האלקטורלית המאוד מסובכת, יכול להציע לו דברים שאתה יודע, שאולי אפילו יותר, יותר, שווים יותר ממה שנתניהו יציע לו.
הבעיה עם נתניהו, שנתניהו יכול להציע. אצל נתניהו הפער בין יציע, יבטיח, יספר, ויקיים, ישורר, ובין יקיים,
ויספק,
הוא... כן, הוא גדול מאוד, וסביר לניח שמנסור אבס מבין את זה. בחירת יושב ראש כנסת לעומת זאת, זה דבר שאתה נבחר, ואחר כך כמעט בלתי אפשרי להדיח אותך, זה צריך... רוב מאוד גדול. אז זה דבר שהוא מוחשי.
אבל אני... תגיד לי, כל הימין, הקיצוני, העמוק, הרדיקלי, האובר, כאילו גם זה שמעבר לו, יחיה בשלום עם מנסור אבס כחלק ממשלה?
כרגע הרי לא מדובר עליו כחלק ממשלה, אלא כמין תומך מבחוץ. וגם נפתלי בנט, שגם הוא, כפי שהוא חיוני לנתניהו, הוא גם חיוני למאמצים להקים ממשלה בלי נתניהו. הוא הבטיח שני דברים, הוא הבטיח שהוא לא יישב תחת לפיד, והוא גם הבטיח שהוא לא יישב בממשלה בתמיכת מנסור אבס. אז יש כאן הרבה מאוד הבטחות סותרות, וקשה מאוד להקים קואליציה בנסיבות האלה, ולכן אופציית הבחירות החמישיות, בדרך כזאת או אחרת, עדיין קיימת.
תגיד לי, למה אנחנו פוסלים את האפשרות, כמו שאגב, פעם שעברה, אנחנו מאוד הופתענו שפתאום בני גנץ החליט לפצל את כחול לבן לשתי מפלגות, למה אנחנו פוסלים את האפשרות שמישהו, זה יכול להיות צער, זה יכול להיות שוב גנץ, אולי ליברמן, פשוט יחליט שנמאס לו מכל התקיעות הזו, והוא מצטרף לנתניה.
או אנשים בתוך המפלגות האלה,
או אנשים בתוך הריקים,
קודם כל, זה יכול לקרות. אבל שוב, כי ישנה בעיית הלגיטימיות של ישיבה לצד מפלגת הציונות הדתית והחלקים הכהניסטים וההומופובים בה. זאת בעיה יותר קטנה לבנט, שישב עם חלקים מהם בעבר, והרבה יותר גדולה לגנץ בלי בנט, שפתאום יהיה החרדים, נתניהו, ציונות הדתית וסער או גנץ.
כן.
ואחרי שהם הבטיחו לא לשבת איתו, והעניין של הצלת המדינה, גורל המדינה וכו', הוא קיים, אבל עדיין הצטרכו את הפיגום של בנט, כך שבנט קריטי כאן.
כן, אני רוצה לשאול אותך משהו על בנט. אני חושב שהוא היחידי גם שמחזיק את המפתח להקמת ממשלה בלי נתניהו, כלומר את המפתח כן, לסילוקו של נתניהו.
הוא מחזיק...
האם הוא עשוי מהחומרים, הקילרים האלה, שיכולים לסלק את נתניהו, או שהוא יעשה את כל החשבונות המגזריים והלאומיים.
הבעיה פה זה לא עניין
של... חשבונות של חברי הכנסת שנמצאים איתו.
קודם כל של בוחריו. אני מניח שרוב בוחרי בנט קרובים יותר בעמדותיהם, בתפיסת עולמם, באורחות חייהם לגוש נתניהו, מאשר עזבו רגע את המשותפת, מאשר לניצן הורוביץ נניח, או למרב מיכאל. עכשיו, אין... ממשלה בלי נתניהו ובלי הורוביץ ומיכאל.
לא, אבל יכול להיות שאפשר להסתכל על בנט כפרויקטור לסילוק נתניהו, בלי להתעסק בכל הדברים שמעסיקים את הורוביץ ומיכאלי.
אין לי ספק שהתרחיש שבנט היה רוצה לראות, זה שנתניהו איכשהו נעלם, והוא יכול להתמודד מעמדת כוח על הנהגת הליכוד, בדשא שהיבש ישיר אחריו נתניהו של מנהיגות חלופית, ולהיות מנהיג הליכוד, ולהיות ראש הממשלה מטעם הליכוד ולא מטעם ימינה, שזה יותר קשה. אבל יש עוד המון דברים קטנים בדרך. האם בנט יסכים לתת לנתניהו חוקי חסינות שונים? אני לא חושב, כי אז למה לא להנציח אותו בתפקיד? נכון. לבנט נוח שנתניהו עומד למשפט ואז או לשאלת נבצרות, או לשאלת סיום כהונתו, או לשאלת עסקת טיעון, או לשאלת חנינה. כל הדברים האלה בנט היה מעדיף שנתניהו יזיע ולא לתת לו את הכל מראש.
דה, בדיוק השאלה הזו בעוד שבועיים בעצם מתחיל המשפט של
כן,
נתניהו.
כן, פחות כבר. 12 יום.
והוא צריך להתחיל להתייצב, או לפחות עורכי דינו, יצטרכו להתייצב 3 פעמים בשבוע בבית המשפט.
קודם כל הוא צריך להתייצב, עד שלא יקבל פטור
מבית המשפט.
הוא יצטרך לבוא לשם.
ואיך הדבר הזה ישפיע על הדינמיקה של המאבקים הקואליציוניים או כל המסע ומתן?
ברור שזה מוסיף לאי השקט המובנה בתוך המערכת.
אי השקט בבלפור.
בבלפור, לא, אבל לא רק בבלפור. בלפור משליחה על כל השחקנים מסביב. ותעלה שוב הקריאה שגם נכתבה בדמרקר לא פעם לנבצרותו של נתניהו. כי איך הוא יכול לנהל מדינה וגם להיות 3 ימים בבית המשפט ולהתכונן לדיון וכך הלאה. נתניהו כמובן יטען כדרכו שהוא בשעה אחת מספיק מה שכל האנשים האחרים שמר על לפיד בכל ימי חייו וכולי. אבל כן, השאלה הזאת תעלה. אבל שוב פעם, בהנחה שאין קואליציה ויש ממשלת מעבר ובדרך לבחירות נוספות עדיין הוא יצטרך להיות בבית המשפט.
כן, אבל תגיד לי, בנט כבר שנים מפנטז על איזושהי, למרות שהוא מכריז על עצמו שוב ושוב שהוא איש ימין, על איזושהי חדירה לזרם המרכזי של הישראליות, משהו שמחבר דתיים וחילונים וכולי. הדרך לשם לא עוברת דרך איזה קואליציה מיוחדת שכוללת את שר ומיכאלי והורוביץ וליברמן וכמובן יאיר לפיד, רק שוב לצורך הפרויקט של הזזתו של נתניהו, ואז בתקווה שגם תיווצר איזושהי דינמיקה חדשה בליכוד של עידן אחרי נתניהו.
התפיסה של המחנה שאתה מייצג בנט היא נגד נתניהו, אבל לא פחות מזה נגד החרדים. שאומרים, אנחנו משרתים בצבא, אנחנו הציונים האמיתיים, אנחנו הולכים לצבא, אנחנו עובדים, אנחנו משלמים מיסים, וגם מחויבים לדת ולמסורת. אין ספק שבנט היום יותר מרכזי, כי הוא לא שותף עם הבית היהודי ועם מפלגות שהם בציונות הדתית. אפילו בתוך זה הוא יותר מרכזי, ועדיין אני חושב שרוב בוחריו בשבילם, מרב מיכאלי וניצן הורוביץ, זה הרבה מעבר לשותפים שהם היו רוצים לראות.
כן, אגב, במסגרת
מה שנקרא... וההסברים מסוג שזה רק ממשלה לשעתיים עד שנתניהו ייפול, ואז הליכוד יחליף אותו, ואז נחזור הביתה לליכוד, אני גם את זה לא רואה. בהיעדר הכרעה ברורה בספירות המעטפות הכפולות וכולי, ברירת המחדל היא ממשלת מעבר ובחירות חוזרות.
ועוד 90 יום, אז חצי שנה של קיפאון... מעשי בעבודת הממשלה והכנסת.
אבל מה זה תוקע? שנתיים.
לא, אני יודע, אבל כאילו, מבחינת איזה דברים גדולים, למעט הנושאים הכלכליים, איזה דברים יוזנחו ואיזה דברים ייפגעו,
תראו, בעיקר,
כתוצאה ממצב כזה.
בעיקר נושאים כלכליים ותשתיתיים. אנחנו ראינו שממשלות המעבר או ממשלה פריטטית וכל הדברים האלה הצליחו לטפל, אולי פחות טוב, אולי יותר טוב, אבל הצליחו כן לקבל החלטות מאוד מאוד דרמטיות בתקופת הקורונה, אם זה סגרים ומעקבי שבק, אם זה חלוקת החיסונים.
טיפלו בדחוף, מה שנקרא, לא בחשוב ובארוך טווח.
אבל גם הביאו את הסכמי השלום עם מדינות המפרץ, סודן ומרוקו. עכשיו, מה עומד על סדר יומה של הממשלה הבאה? יש ממשל חדש בארצות הברית שנוח לו מאוד שנתניהו לא בדיוק הזמין ולא בדיוק לגיטימי ולא בדיוק נבחר ולא בדיוק ממשלה שקיבלה אמון, אז יכול להתעלם ממנו. אבל הם רוצים ללכת להסכם עם איראן. הדבר הזה יעסיק את הממשלה הבאה, תהיה אשר תהיה.
כן.
על הפרק שאלת ראש השב"כ שצריך להתמנות, שמסיים את תפקידו, אפשר להאריך לו קצת, אבל כן. גם המינוי הזה שהוא מינוי קריטי מאוד על הפרק. את המפכ"ל הממשלה הקודמת כן הצליחה למנות.
אפרופו מינויים, הזכרת קודם את העובדה שנשיא המדינה אמור להתחלף ביולי, ויש גם כאלה שמפנטזים על הרעיון הבא, שאולי ישחרר את כל המערכת הפוליטית מהתקיעות שלה, לבחור את נתניהו לנשיא, אולי יש מספיק אנשים בימין שירצו גם לקדם אותו לשם וגם להרחיק אותו לשם כדי לשחרר את המערכת מתקיעותה. זה אופציה ריאלית? זה פותר לו כמובן את בעיית המשפט?
על זה יש ויכוח בין המשפטנים, כי נשיא המדינה נהנה מחסינות מוחלטת, אבל השאלה היא חלה על משפטים
שכבר מתקיים.
על משפט שכבר מתנהל, שכבר קיים בבית המשפט. אין ספק, קודם כל, האם התרחיש הזה ייתכן? כן, אם יותר חברי כנסת יצביעו בעד נתניהו מאשר בעד הרצוג או אדם אחר שרוצה להיות נשיא, הוא יהיה נשיא. האם הסיטואציה שנוצרה בבחירות האלה מעלה את הסיכוי לפחות שהאופציה הזאת תעלה מחדש? הרי נתניהו כל פעם ששאלו אותו על זה, הוא מטבע הדברים מכחיש ומה פתאום. אבל אנחנו יודעים שהכחשות כאלה יפות לשעתן. האם עכשיו הוא יכול לראות בזה מוצא נוח? יכול להיות, וכמובן, בלי נתניהו צריך לזכור, ברגע שנתניהו לא בסיפור, קמה תוך 5 שניות ממשלת ימין יציבה, בכל מיני הרכבים, בכל מיני סלטים, עם מפלגות מהמרכז, בלי מפלגות מהמרכז, עם הציונות הדתית, בלי הציונות הדתית, אין שום בעיה, כל המפלגות שמחרימות, החרימו את נתניהו, לא החרימו את הליכוד בתור ליכוד. ואז אנשים אחרים בליכוד, אני מניח שקץ בתור השר הכי בכיר, ואיש המנגנון שם, נגיד שהוא הפרונט ראנר בהצבעה כזו, יכול לנסות להקים ממשלה גם. כן,
אגב, אתה חושב שאנשים כמו ליברמן וגדעון סער...
זאת אומרת שהשמאלנים צריכים לזכור טוב טוב, שאם הם מצליחים יותר מדי ולדחוק את ביבי החוצה, הם מקבלים ממשלה ימנית מלא מלא.
בהרכב של הכנסת הזאת וגם של הכנסות הקודמות, בוודאי, ביבי במדיניותו, מול הצהרות של כולל של עצמו, ושוודאי שפוליטיקאים אחרים מהימין הוא הכי שמאלן, הוא חתם על הסכם השלום, הוא לא סיפח, הוא בסופו של דבר קילל הרבה את מערכת המשפט ותקף אותה בכל מיני ישירות ודרך בנו ודרך אנשים אחרים, אבל הוא לא שינה שום דבר מהותי, לא בצורת המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ושל פרקליט המדינה, לא בבית המשפט העליון ולא בוועדה לבחירת שופטים.
כן, אתה חושב שגדעון סער ואביגדור ליברמן, בני גנץ, הם מספיק ציניים כדי להגיד, אם הדרך היחידה לסלק את נתניהו מראשות הממשלה זה לבחור אותו לנשיא, אז אנחנו נלך עם הפתרון הזה?
אני מניח שחלקם כן. אתה יודע, זה עולה בשאלה האם אמרתם ראש ממשלה לא יכול לכהן כנאשם, האם נשיא, שזה סמל המדינה, יכול לכהן כנאשם.
האם בכלל בית הנשיא יכול להיות מקום מפלט מכתב אישום? כן, זה החלטה ערכית חשובה.
היו דברים מוזרים יותר כבר.
אבל גם לא חשבנו שיהיה ראש ממשלה שיכהן תקופה ארוכה, וגם אם לא יזכה, לפחות לא יפסיד בבחירות, למרות כתבי אישום ומשפט שכבר מתנהל, והוא כבר היה פעמיים בבית המשפט, ואנחנו רואים ש כל פעם לומדים משהו חדש, וגם לא אלינו בדעתנו, שהאיש הכי חשוב לימין הישראלי יהיה נציג התנועה האסלאמית בכנסת.
כן. אגב, נתון מעניין שבדקתי אותו הבוקר, אתה יודע שבכנסת הזו נשבר סי במספר המפלגות שעוברות את אחוז החסימה, לראשונה מאז שאחוז החסימה עלה בשנת 2014 ל-3.25, 13 מפלגות נבחרו הפעם, לעומת 8 מפלגות בבחירות הקודמות. Okay. כלומר, העובדה שראשי הגושים פועלים למען המפלגות הקטנות, וגם אותן קריאות גוואלד של מפלגות קטנות ברגע האחרון, שאם אתם לא תצביעו, אז מה יקרה? זה כנראה עובד, למדו להסתדר עם ה-3.25 הזה.
אם אתה זוכר, מאז שהייתה בחירה ישירה, נוצר מצב שבו שתי המפלגות הגדולות ביחד לא מחזיקות רוב בכנסת. בתקופה שהייתה כחול לבן גדולה, בשלושת מערכות הבחירות שהייתה כחול לבן גדולה, לראשונה אחרי שנים,
הגיעו כמעט ל-70.
הליכוד וכחול לבן יכלו לשלוט לבד בכנסת, תיאורטית. עכשיו שוב פעם, הליכוד ויש עתיד, הן רחוקות מאוד מלהיות מפלגות שולטות בכנסת. וזה לא
צריך לפחות חמש, יכול להיות שגם חמש לא יספיק.
וזה כמובן משליך על היציבות, וזה כמובן מחזק מאוד את מפלגות הקצה לסוגן.
כל אחת לשוט מאזניים באיזשהו מקום, ולהוציא ארוחה מהדברים האלה הולך להיות קשה.
כן, וצריך לזכור, גם מפלגות שהן לכאורה לא לשון מאזניים, פתאום יכולות להיות כן. ש"ס יכולה פתאום להיזכר בימי הטובים, ולהיות לשון מאזניים בחזרה. שום דבר לא מונע אותם.
בכל דינמיקה מישהו לרגע יכול להיות לשון מוזניים.
כן. וזה אומר שגם אם תוקם ממשלה, מישהו כזה יכול להפיל אותה בכל רגע נתון. כפי שכחלון היה הבריח של ממשלת נתניהו היציבה האחרונה, עכשיו יהיו כמה כאלה. כי אם תקום ממשלה עם בנט ועם אבס, בנט יוכל לפרק אותה, אבס יוכל לפרק אותה, דרי יוכל לפרק אותה.
בן גביר יוכל לפרק אותה.
בן גביר יוכל לפרק אותה. זה לא מצב יציב, זה מצב שמבטיח הרבה מאוד תרלול בחקיקה ובמדיניות באופן כללי.
שורה תחתונה, לא התקדמנו.
לא, אני חושב שתמיד קורה משהו חדש, ותמיד יש שינויים במפה, אבל לא התקדמנו. המדינה מפוצלת בין שני גושים, שחלקים גדולים הם לא מקבלים בכלל את עצם הלגיטימיות של הבחירה של הגוש השני. ואין כרגע מוצא מזה.
יאו, שמחה לאנרכיסטים שלא אוהבים שלטון מרכזי חזק.
במידה רבה כן, והדבר השני שמעניין, זה שעברה פה שנה דרמטית מבחינת מה שקרה במדינה ובעולם. מגיפה, חיסונים, פידודים,
סגרים. משבר כלכלי.
משבר כלכלי, אבטלה, גירעון במספרים, שאפילו נתניהו לא יודע לספור אותם, וזה לא השפיע כהוא זה, על ההצבעה.
כן, אנחנו לא נתנו לקורונה להתערב בענייני הפנימיים של ישראל.
ממש לא.
כן. אלוף בן, עורך הארץ, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה שהזמנתם.
שלום לרותם שטרקמן.
אהלן, מעניינים.
בסדר, בסדר, סגן עורכת דה מרקר. בוא ניקח קצת את הדיון הזה על התוצאות, על תוצאות הבחירות למגרש הכלכלי. הייתה פה מפלגה אחת שבעצם הכריזה על סדר יום כלכלי בראשות פרופסור ירון זליכה. מהפעם האחרונה שהסתכלתי לפני שעה, הוא קיבל משהו כמו 30,000 קולות, אולי יקבל עוד כמה אלפי קולות, אבל זה לא מגיע אפילו כדי מנדט אחד. ואתה שואל את עצמך, אחרי שנה כלכלית מאוד מאוד קשה, מאות אלפי מובטלים ועסקים קורסים ואלף אחת סוגיות כלכליות, ניתן היה לצפות שתהיה איזה נישה, נישה קטנטנה אפילו, שבה הנושא הכלכלי יהיה המנה העיקרית. ואנחנו רואים שזה פשוט לא נושא במערכת הבחירות האלה. איך זה יכול להיות?
נראה לי שזה בעיקר חלק מההצבעה הכללית של כולנו, שהיא, כמו שאמרתם קודם, שבטית וענייני נאמנות. ובהקשר של זליכה, אני חושב שאנשים מצביעים אסטרטגית והבינו שהוא לא יעבור, הבינו שהוא משקר להם, ופשוט לא נתנו לו את הקול שלהם. עשה קמפיין שקרי, בעיקר בימים האחרונים, שאמר שהוא עובר, ומגיע לו, מגיע לו. הוא גם לא יקבל מימון וגם לא יקבל קולות.
לא, אז אתה אומר, עליו הם לא סומכים ולא מאמינים בו, אבל מה, על שאר המפלגות שבהם אנשים כן שמו את הפתק שלהם, הם כן סומכים שהם יטפלו וידאגו לענייניהם. אנחנו מדברים על עשרות אלפי, מאות אלפי עסקים קטנים, על הרבה מאוד צעירים שאיבדו את העבודה שלהם, אנחנו לא יודעים ממחר הם ימצאו עבודה כל כך בקלות, על קשישים שהיו בליבת המשבר הבריאותי, הם כן סומכים על המפלגות הוותיקות המסורתיות?
נראה אולי שבאיזשהו מקום, על התחלה סבירה של לשים את הנושא הכלכלי על סדר היום, משהו חרק בקמפיין של זליכה מבחינת האמינות שלו. חלק מהדברים שהוא אמר היו בלתי סבירים, זה התחיל קצת לקעקע את הרצון להצביע עבורו.
אני חושב שבעיקר שראו שהוא לא מתחבר עם אף אחד, והוא לא רוצה להתחבר עם אף אחד, ומשם התחילה הקריסה שלו.
ובעיקר אגב הוא זועף על כולם.
זה משהו באופי
שלו. כן, כולם לא בסדר.
משהו באופי, משהו בסיפור של הבן אדם.
נכון, אז איך, בסדר, נניח שתהיה לך ארבע מנדטים, אבל אם כולם רעים, אז איך תעשה משהו? אתה לא תצליח להזיז כלום, וגם זוכרים את הכהונה שלו מהאוצר, שגם שם הוא רב עם כולם.
הציבור לא זוכר את הכהונה שלו, הציבור לא התעניין באותם ימים
בחשב כללי.
אנחנו זוכרים, כן, הציבור לא זוכר. אבל תשמע, לפני, ב-2015, זה לא היה מזמן, נכנסה לכנסת מפלגה עם 10 מנדטים על בסיס החלטה כלכלית אחת טובה שהוא עשה משה כחלון, ואולי איזושהי הבטחה עמומה גם לעשות את אותו, את מה שהוא עשה בסלולר, גם לעשות בתחומים אחרים. היינו מצפים שמשהו, יהיה פה איזה נישה כלשהי שבה אפשר להגיד משהו כלכלי. אגב, גם בנט שהבטיח בעצם הורדות מיסים בסינגפור, לא חושב שהוא קיבל כל אחד כתוצאה מהמצע הכלכלי שלו.
והביא את אביר קארה, את השולמנים, וביבי שדיבר כל הזמן על כלכלה. ביבי, כל הקמפיין הכושל שלו, אגב, היה על כלכלה וחיסונים, והשלום שגם לכאורה יביא את 40 מיליארד שקל שהבטיחו לו, זאת אומרת, הכל היה מוכוון כלכלה.
בסדר, אבל הוא קיבל את 30 מנדטים שלו.
אבל הוא קשל, ביבי קשל לגמרי, הוא קיבל רק את הקהל הנאמן שלו, הוא קיבל הרבה פחות קולות מהבחירות הקודמות.
אגב, השולמנים זה עוד איזשהו סיפור. אתה אומר לעצמך, הרי העצמאים תמיד באים ואומרים, אנחנו רוצים דמי אבטלה לעצמאים, ושורה של דברים שהם רוצים לעצמם, והסדרי פנסיה וכולי, מדובר ב-400 או 500 אלף איש, לכאורה, מפלגה שבקלות יכולה להביא 8-10 מנדטים, לא מצליחים להתארגן. ואתה שואל את עצמך, האם השבטיות מנצחת את המגזריות, נקרא לזה, את המגזר בהיבט הכלכלי?
אני משוכנע, וגם ההצבעה של כחלון שהזכרת קודם, זו הייתה הצבעה לא רק כלכלית, גם, אני יודע מה,
רבע, של רבע הסתייגות מביבי, קצת כמו,
כן, הסתייגות
קצת
מביבי,
כמו תקווה חדשה.
קצת אנשים שהמזרחיות של כחלון קסמה להם, ובכלל הדמות שלו, שהייתה דמות טובה ושבאה לעשות טוב, ולהילחם במונופולים.
אני יכול להציע עוד הסבר למה הנושא הכלכלי לא תפס בו, והוא שבעצם אף אחד לא בא והציע אלטרנטיבה מספיק שונה וחד משמעית ועם מעוף ועם רוח ביחס לקיים. זאת אומרת, כולם באיזשהו מקום הם וריאציות על אותה ניאו-ליברליות, מה שאנחנו הכרנו בשנים האחרונות עם שינויים כאלה ואחרים. ביבי גם מדיבר על להוריד מיסים, אז בנט מדבר לחצי דקה על להוריד מיסים אפילו יותר. לא ראית פה באמת איזשהו מישהו שבא עם מצע סוציאל דמוקרטי, בסגנון אם תרצה ג'ו ביידן או הדמוקרטים הקצת יותר,
למרות שיש אלמנטים סוציאל דמוקרטיים במצעים של מרץ, של העבודה, נכון, ואפילו של יש עתיד שמציע שוק עבודה גמיש וכו'.
זה נכון, אבל הם לא הדגישו אף אחד מהם. זאת אומרת, כל שלושת המפלגות שאתה מדבר עליהם לא רצו עם הטיקט הזה של הנושא הכלכלי, על אף שכתוב בחלק מהמקומות שלהם שהם יתמכו אולי במיסים יותר גבוהים על בעלי הכנסות.
אגב, זה אחד הנזקים של
הם לא הלכו על זה, הם הלכו על כל דבר אחר חוץ מזה.
כן, זה אחד הנזקים של השיח של כן ביבי, לא ביבי. זה בעצם תשטש את כל הדברים האחרים שלא קשורים בשאלה.
מי קורא מצעים בכלל?
כן, אבל תגיד לי, יכול להיות שהציבור בעצם לא הלך עם מפלגות שהציעו רעיונות כלכליים, כי אומרים, תשמע, נכון שביבי היה פה, אבל הוא בסך הכל פתר את הבעיות שלנו, שלח אותנו להבטלה, שילם דמי אבטלה, אפילו עד יוני 2021, נתן מענקים לעסקים, המדינה פה שפכה משהו כמו 200 מיליארד שקל על תקציבים ומענקים ודמי אבטלה וערבויות להלוואות. יכול להיות שהתפקוד של הממשלה היוצאת היה סביר בנסיבות העניין של המשבר, כמו שהוא התפתח.
אין ספק שה-30 מנדטים של ביבי זה חלק גדול מזה שאנשים פה לא גברו ברעב וראו שיש הזרמות, וגם אני מזכיר לך שהוא הבטיח את ה-15 מיליארד שקל, ביבי כבר חודש מדבר עליהם, שרק ייתנו לו, והמשפטנים,
חודשיים,
שמיד אחרי הבחירות זה ההחלטה הראשונה שלו, אמר, ההחלטה הראשונה, 15 הוא מזרים. אז אנשים קצת נרגעו, כן. ובטוח
אגב, אם היה נבחר אתמול, זה אומר שהבוקר היו זרמים 15 מיליארד שקל.
כן. פספסנו.
אז זה יחכה, כן, זה יחכה. בעצם כרגע, אנחנו לא יודעים איזה הרכב ממשלתי, אנחנו לא יודעים מי יהיה ראש הממשלה, למרות שהסיכויים היותר גדולים נוטים לכיוון של נתניהו, אבל זה עדיין יכול להכניס למשרד האוצר דמויות שהן מבחינה כלכלית, הן אולי הכי ימניות שיכולות להיות, זה יכול להיות בנט, זה יכול להיות הילד שקד, זה בטח לא יהיה איזה כחלון כזה, או איזה מישהו יותר חברתי. האם זה אומר שאנחנו צריכים לצפות פה לסטת הספינה לגמרי, לעומת השנה הסוציאל-דמוקרטית שנפלה עלינו בחסות הקורונה?
OK, כן, קודם כל זה אומר, בכל מקרה שאנחנו ביציאה ממשבר מטורף, עם כל ההשלכות של הגירעון ומיסוי וכל הדבר הזה, אז כל שר אוצר שייכנס, הוא ישר ייפול עליו איזה משבצת של בטון שתשטיח אותו. לגבי זהות שר האוצר, אני חושב שיותר חשוב זה זהות ראש הממשלה, שגם זה אנחנו לא יודעים, אם יהיה באמת איזה מטבוחה של שלישייה,
כן, שתמשוך לכל מיני כיוונים.
כן.
יש גם תסריט שראינו אותו בעבר מתממש, אם בכל זאת ראש הממשלה בנימין נתניהו מרכיב קואליציה וממנה שרים, ואם בנט הוא חלק מהקואליציה הזאת, בנט וימינה, אז אנחנו כבר יודעים שהמשנה של בנט, הרי הילד שקד, חושקת והצעירה ורמזה שהיא רוצה להיות שרת האוצר. ויש גם סיכוי בסיטואציה כזו ש... בגלל הכוח הפוליטי שיהיה לימינה ולבנט ולשקד, יחד עם הבחירה בעשר שנים האחרונות של בנימין נתניהו להתרחק מנושאים כלכליים, ואז אם נקבל באמת את ימינה ואת שקד או את בנט במשרד האוצר, אז אנחנו צריכים לחזור ולראות מה הם הצהירו רק לאחרונה במתווה של כלכלת סינגפור. אז מדובר שם על חיתוך דרמטי ברגולציה, לא שברור מה זה, הורדה דרמטית של המיסים, 15% במס הכנסה לכל מדרגות המס, הורדת מס חברות, שזה אומר בהגדרה, אם יש לך פחות הכנסות ממיסים, זה גם פחות שירותים ציבוריים. זה נשמע כמעט כמו תוכנית של ריגנומיקס, מה שרונלד ריגן, ואולי אחר כך גם דונלד טראמפ, ניסו להביא לארצות הברית בזמנם.
כן, ובכלל בכלכלה יהיה שיח מאוד משמעותי, כי אנחנו לא רואים ויכוח אחר, על מה התווכחו? מדינה פלסטינית, על סיפוח, כבר אין ויכוחים, כולם אותו דבר, כל המפלגות בערך אותו דבר, התווכחו רק על כלכלה.
לחלופין, אם אנחנו מדברים על תסריטים, במידה ואנחנו באמת ממשיכים להיות תקועים, ושלושה חודשים אין ממשלה, ואחרי זה שלושה חודשים לבחירות הבאות, אי יציבות פוליטית. אני רוצה כאן להזכיר שהדבר האחד שהטריד את חברות הדירוג, שהשאירו את הדירוג של ישראל ללא שינוי באמצע הקורונה, למרות משבר הקורונה, היה הנושא הפוליטי.
היציבות
הפוליטית.
כן, אולי אנחנו רואים היום את הבורסה קצת יורדת.
והם אמרו בצורה מפורשת, אם יש דבר אחד שיכול להוביל להורדה בדירוג, זה אם אנחנו נראה את היחס החוב תוצר עולה, כן. והוא עולה בגלל שלא מצליחים להתארגן על תוכנית שעוצרת אותו.
כן, אין ספק שאם אנחנו הולכים לממשלת מעבר של כמה חודשים, ואז בחירות נוספות, זה אומר עוד שנה כלכלית עבודה לגמרי, עוד שנה של שליפות, עוד שנה שבה לא חושבים על הטווח הארוך, אלא רק על הטווח הקצר. כנראה גם עוד שנה של כלכלת בחירות מסוגים שונים, וכן, זה בהחלט תרחיש מסוכן.
נכון, מצד שני, ישראל ראשונה לצאת מהקורונה, זה לא סתם, ובאמת הכל פה נפתח ואין הדבקה, וזה יעזור מאוד ביחס למדינות אחרות שחברות הדירוג מסתכלות עליהן.
נכון, אין ספק שפתיחת המשק זה אולי המנוע הצמיחה הכי גדול של כלכלת
כן,
ישראל.
כן, לגמרי.
אבל זה בשלב הראשון, בשלב של חזרה לשגרה. עדיין, אחרי החזרה לשגרה, יידרש תקציב מדינה ורפורמות,
כן.
וגם סרטוט, איזשהו תוואי של איך מתחילים לחזור לכל מה שאיבדנו בעצם בשנה הזאת. עדיין, הסיטואציה עדיין לא בהירה, אנחנו עדיין לא יודעים כמה מקומות עבודה באמת עבדו לגמרי, ואיך אפשר לייצר אותה מחדש.
עוד דבר, מנוע צמיחה משמעותי זה הייטק, וההנפקות שלו, שוק ההון והייטק שמאוד מקדמים פה את המדינה.
ושהם מתנהלים כסדרם.
מתנהלים כסדרם, אבל תלויים, בוא נגיד, בהמשך הרמות הגבוהות בבורסה בארצות הברית, שבסופו של דבר מכתיבה את כל שאר הבורסות בעולם, ואת הערכים של הסטארט-אפים וכן הלאה. זאת אומרת, אם יהיה איזשהו מימוש מאוד משמעותי, ואיזו ירידה בערכים של חברות הטכנולוגיה בארצות הברית, היא תחלחל גם לפה.
זה ברור, מפולת בשווקים או ירידה, תעשה רע, אבל זה לא קשור לזהות שר האוצר, ולא לזהות ראש הממשלה.
לא, אני מסכים, אני מדבר על הסיכונים שנמצאים.
הייטק פה דוהר, דוהר.
כן, אגב, עוד נקודה לסיום הדיון הזה, אנחנו מדברים על ארצות הברית, אז באמת מאז הבחירה של ג'ו ביידן, אנחנו רואים שהמדיניות הולכת לכיוון דווקא חיזוק של השכבות החלשות, של העסקים הקטנים.
וגם של ההגבלים העסקיים.
והטיפול בנושא של הגבלים עסקיים, ככה שאותה מדיניות ניאו-ליברלית שאנחנו צופים שתתרחש פה על ידי אילת שקד, נפתלי בנט, יכול להיות שהיא תירוסן על ידי הזרמים, הכיוונים והדברים שקורים בארצות הברית. זה כבר לא אמריקה של טראמפ, זה אמריקה של ביידן, וזה סרט חדש.
נכון, מעודד.
בהחלט.
רציתי לסיים איכשהו עם משהו מעודד. רותם שטרקמן, תודה לך.
תודה, תודה.
שלום לנתי טוקר.
שלום לכם.
כתב המקרו שלנו, אתה בדקת קצת את דפוסי הצבעה בערים החרדיות, ומצאת שלמרות שאנחנו מסתכלים על זה, שתוצאות הבחירות האלה מעידות על תקיעות וטקו ולדרך ללא מוצא, בכל זאת מצאת כמה ממצאים מאוד מאוד מעניינים בדפוסי הצבעה של החברה החרדית, ספר לנו עליהם.
נכון, אז כשבוחנים את נתוני ההצבעה של המצביעים בערים החרדיות המובהקות, בני ברק, מודיעין עילית, ביתר עילית, מזהים תופעה מאוד מעניינת בבחירות האלו לעומת הבחירות הקודמות שהתקדמו לפני שנה, והיא ירידה דרמטית במספר המצביעים למפלגות החרדיות. זה גם נובע כנראה מירידה בשיעור ההצבעה, פסח, הכנות, כל מיני זה. גם השטח היה פחות נלהב. יש ירידה של עשרות אלפי קולות למפלגות החרדיות, אולי אפילו 100,000 לגימל ויהדות התורה בשעס. אבל חלק מהקולות האלו נודדים למפלגה החדשה של סמוטריץ' ובן גביר.
הנקראת הציונות הדתית.
הציונות הדתית.
מה להם לציונות ומה להם לדתית.
וזו בדיוק ההפתעה פה, כי באמת יש מלחמה רעיונית בין המפלגות החרדיות שמתנגדות לציונות ומתבדלות ולא רוצות להתערות בחברה הישראלית, לבין סמוטריץ'.
לא, זה פחות שס, אני חושב שזה יותר יהדות התורה.
יותר יהדות התורה, אבל שס מיישרת קו עם יהדות התורה. לעומת סמוטריץ' שהכי פרו שינוי מדינת ישראל, או לקיחת המושכות והשפעה על מדינת ישראל מבפנים. וזה אומר שהחרדים, אנחנו כל הזמן מדברים על, על תהליך הישראליזציה שחרדים עוברים, יותר הולכים לשוק העבודה, יותר משרתים בצבא, אז התהליך הזה של הישראליזציה יש לו גם מחיר.
אתה מעריך שזה יותר צעירים שעשו את המעבר הזה?
זה כנראה יותר צעירים, זה כנראה גם קבוצות שהן נמצאות בשוליים, היו גם קודם בשטחים אפורים, כאלו חוזרים בתשובה, אנשים ככה שלא היו במיינסטרים החרדים, לא גרים ליד הרב חיים קניאבסקי.
אגב, צריך להזכיר שאם זה מודיעין עילית וביתר עילית, זה יישובים שנמצאים מעבר לקו הירוק, ככה שאין להם בעיה להתחבר גם לרעיונות של סמוטריץ' והציונות הדתית.
נכון, אם כי אין שם אתוס של התנחלויות ושל יישוב ארץ ישראל. זה נטו נוחות בגלל עלות הדירות שם. אין שם איזה אתוס של זה. היכולת של סמוטריץ' שמוצע כבן תורה, חרדלים קוראים לזה, חרדי לאומי.
שגם לא מתבייש בזה, שהוא מדבר על זה, ומדבר על זה בגאווה, ועם רטוריקה טובה, והוא רהוט מאוד. יכול להיות שמתחברים לכל הצעיר והאנרגטי הזה, יותר מאשר לקניאבסקים למיניהם.
ומשהו עם בן גביר שם שמחולל שם איזה משהו לאומני מאוד מאוד אלים אפילו.
זה מתחבר לחרדים, השיח של בן גביר?
זה מתחבר לצעירים החרדים, וצריך לומר את זה, חלקם מחפשים את עצמם. המסגרת התורנית, המסגרת הזאת של צעיר חרדי, היא להישאר בישיבה, לשבת מול סטנדר וללמוד תורה. ככל שהם גדלים הציבור הזה, השוליים שלהם הולכים ומתרחבים, ואלפים מהם לא יכולים לשבת כל היום וללמוד תורה, אז הם מחפשים תעסוקה אחרת. ואם אין דת, הם מחפשים איזשהו פורקן אחר, עיסוק אחר, או רעיון אחר שילווה את חייהם, ובן גביר מספק להם את זה. הם יותר ויותר הולכים לאזורים האלה.
אנחנו יודעים אגב להגיד אם בערים החרדיות גם עלו, עוברו מצביעים למפלגות לא ימינה, אלא טיפה שמאלה, יכול להיות שר, יכול להיות בנט, יכול להיות מפלגות אחרות?
אחוזים מזעריים, מה שכן רואים, כמו בכל הארץ, ירידה לליכוד, אלו שעוד הצביעו לליכוד ומעבר לסמוטריץ' ובן גביר. כלומר, הגידול של סמוטריץ' ובן גביר בערים החרדיות לא בא רק מנדידה של מצביעים חרדים, אלא גם, כמו בכל הארץ, מבוחרים של הליכוד שעברו.
תגיד לי, יכול להיות שבעצם אותם מצביעים חרדים שעברו להצבעה ממפלגות חרדיות לציונות הדתית של סמוטריץ' ובן גביר, בעצם במקום להקשיב לקניאבסקי, הקשיבו לנתניהו, שרצה לחזק את מפלגת הציונות הדתית משיקולים של אתה יודע, של גודל הגוש והיכולת להקים ממשלת ימין, כלומר הצבעה אסטרטגית מה שאנחנו קוראים, ולא משהו שבאמת מעיד על איזה תפניות או תמורות דרמטיות בסדר היום של החברה החרדית.
אני משוכנע שזה ככה, וגם השייכות שלהם, הזהות שלהם, היא נמצאת שם באזורים האלו עם נתניהו ובן גביר, ופחות באזורים אחרים, אבל מה שלדעתי יותר מעניין זה שהפוך, השיח הזה נגד הרב קניאבסקי וה דווקא משך אותם לאזורים אחרים, כלומר, מצד אחד הם אומרים לעצמם, אנחנו מותקפים על ההתנהגות של הרב קניאבסקי, המתקפה הזאת יפוך, משייכת אותם יותר להתלכד, אבל מצד שני הם לא בוחרים לא להתלכד עם הארטקור החרדי, אלא לחפש בשוליים אזורים אחרים, יש שם תופעות מאוד מעניינות שכולם נובעות מהשבר המנהיגותי. הרב קניבסקי, עם כל גדולתו בתורה, ומייחסים לו המון יוקרה וכבוד בחברה החרדית, הוא לא נתפס כמנהיג לגיטימי ומקובל על כל שכבות האוכלוסייה, לא כמו המנהגים הוותיקים של פעם, הרב עובדיה יוסף בציבור הספרדי, והרב שח, או הרב אלישיב. אז אין היום מנהיג חרדי שזוכה ללגיטימיות ולקונצנזוס בציבור החרדי, ולכן העובדה שאין מנהיג אחד שמרכז סביבו את הכוח להנהיג את החברה החרדית, גורמת להתפוררות בשטח, וכל אחד מחפש את עצמו באזור אחר.
שזה גם קצת הקח על חטא, על האופן שבו החברה החרדית התמודדה עם משבר הקורונה, ראינו שם את שיעורי התחלואה הגבוהים, ראינו שם יותר בעיות של ציות, ראינו שם באמת את כל הדילמה הזאת, על מקור הסמכות, האם הרב, או הרב קניבסקי, או הרב נתניהו.
או המדינה, כן.
בדיוק, אז אפשר לומר שהתוצאה הישירה של זה היא לברוח לסמוטריץ', אבל כן אפשר לומר שזה גרם לעוד יותר שבר פנימי בחברה החרדית, שבו האדם לא מרגיש את עצמו כבר שייך רעיונית לחברה החרדית, ומחפש אלטרנטיבות.
זה הדבר הכי קרוב למחאה, נקרא לזה ככה, להצביע סמוטריץ'.
בדיוק, לחפש איזשהו אתוס רעיוני אחר שילווה אותו, וסמוטריץ' ובן גבור מספקים להם את זה, מספקים לחבר'ה צעירים. אני גר בפתח תקווה, אבל אני עובר כל יום בצומת גאה, ושם ראיתי יום יום פעילים לא של יש עתיד ולא של הליכוד, רק סמוטריץ', החבר'ה של סמוטריץ',
הם עבדו.
הם עבדו שם קשה, הם ידעו טוב מאוד ששם יש להם קל יד מאוד מאוד גדול, והשקיעו מאמץ רב לשלוט שם את השלטים על הקשרים ועל הזה, זה עבד להם.
כן, אגב, אתה צריך להזכיר, אתה כתב המקרו שלנו, במשרד האוצר יודעים למה להיערך, למה להתכונן, אנחנו לא יודעים מי יהיה ראש הממשלה, מי יהיה שר האוצר, אבל אני זוכר שבאחת ממערכות הבחירות הקודמות, יצא לי לדבר עם פקידים באוצר, והם אמרו לי, תשמע, אנחנו נערכים לכל מיני שרי אוצר. אז יש לנו תוכניות לשרי אוצר מאוד קפיטליסטים, נדמה לי שאז אפילו דיברו על פייגלין, ויש לנו תוכניות לשרי אוצר יותר סוציאל דמוקרטיים. יש לנו מכל הבא ליד, יש לנו על המדף את כל הסחורה. עכשיו בכלל, יש מי שיעשה את זה, או שהפקידות שם פשוט מפורקת ומסורסת?
הפקידות שם קפואה, מרוסקת, חלשה. הממלא מקום, ראש אגף התקציבים, יוגב גרדוס, אומר לכולם, אני בתפקיד זמני, אני לא נמצא פה בשביל להוביל מהלכים ארוכי טווח, הוא בכלל לא רוצה להעביר תקציב כממלא מקום, הוא מבין שאין לו את הכוח לזה. הם לא נערכים לשום דבר, הם חושבים איך הם עוברים את יוני, הפסקת הקצבאות האבטלה וההירכות לירידה בשוק העבודה, אין כרגע תוכנית מוסדרת, הם לא יודעים. התרחיש האסוני ביותר הוא מעבר לבחירות חמישיות, והמשמעות שזה היא גם שאת 2022 אנחנו פותחים עם תקציב המשכי.
בשנה עבודה.
וככה זה נראה.
וככה זה נראה.
ברגע זה.
אז זה בכלל אומר כאוס וכיפאון מוחלט בפעילות הממשלתית. אז אבטלה סמויה במשרד האוצר הולכת ומרקיעה שחקים, זה אפשר לומר.
יפה, נתי טוקר, תודה רבה.
תודה, תודה. תודה.
עד כאן, האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. סוף שבוע נעים, ושיהיו תוצאות בחירות ברורות בקרוב.
חג שמח וקשר, כמובן.
חג שמח, כמובן.